שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש עולת ראייה. מת הרב קוק זצ"ל חלק ראשון עמוד קפ"ד במהדורה הישנה. מה העניין של מהדורות? כי במהדורה החדשה של הוצאת מוסד הרב קוק שינו את הדיפוי, לכן קצת קשה לי להפנות לדפים, אבל אנחנו בסוף החלק של פסוקי דזמרה של הקורבנות ביהי רצון. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. הרי זה כבר קראנו. לא, אנחנו הגענו לעמוד קפ"ו, מחילה מכבודכם. כן, עמוד קפ"ו, בתחילת פסוקי דזמרה, בנוסח אשכנז, זה מתחיל במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. בסדר? מה המקור, אגב, בכלל, של אמירת המזמור הזה? זה דבר תמוע, זה לא מוזכר, לא בשולחן ערוך, לא בטור, וכולי, זה מנהג מאוחר. והוא התקבל בכל עדות ישראל. יש כאלה שמתחילים מהפסוק השני, יש כאלה מהפסוק הראשון, אבל בכל מקרה, המזמור הזה לא כל כך ברור מה עניינו. ההסבר ששמעתי הוא שהרי יש איסור לאכול לפני התפילה. מאיפה למדנו שאסור לאכול לפני התפילה? שנאמר, לא תאכלו על הדם. לא תאכלו לפני שתתפללו על דמכם. אפשר לחבות את המסגן? זה הכפתור הסמלי. תודה. כן, אז לא תאכלו על הדם. שלא תתפל... לא תאכלו לפני שהתפללתם על דמכם. לפעמים אדם הוא קצת חלש, צריך לאכול משהו. אז יש שנהגו לומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ולאכול משהו. למה? כי שם נאמר מה בצע בדמי. שאדם מתפלל על דמו. ואז הוא יכול קצת לאכול. זה כנראה המקור של, של המנהג הזה. טוב, בכל מקרה. כש... מה? מנהג נכון מה? להגיד המזמור שיר חנוכת הבית לדוד?
להגיד ולאכול.
לא, לא חייבים לאכול. עכשיו, כשהיה, הנה פה הרב צבי יהודה כותב, כשהיה האמור הרב זל, תואם כוס תה מהול בחלב, לפני התפילה, למה כתוב תה עם תת? פשוט מאוד. כשהיו כותבים, יש ביוונית שתי אותיות, אחת שנקראת תטא, והשנייה שנקראת טאו. תטא זה בא מה... התת העברית, וטאו בא מהתו העברית. ולכן, עכשיו, היה מקובל שמילה שביוונית נכתבת בתטא, כותבים אותה ב-TH, ובטאו ב-T. בסדר? ולכן הדבר המתקבל לדעת הוא שכשמעבירים את זה בחזרה לעברית, אם זה TH, צריך להיות עם תת. וזה מה שכתוב כאן, וכך נהגו בראשית ה... החזרה של העברית, בהתחדשותה של העברית, ורק בדור האחרון האקדמיה הפכה. והפכה את המילים שב-TH לתו, ומילים שבתאו, וב-T, לתת. לא, אבל יש, אתה צודק, באנגלית זה T-E-A, אבל בצרפתית זה T-H-E. אז בגלל זה, כן. אוקיי.
היסטוריה?
אותו דבר לגבי היסטוריה, נכון, שהם כותבים את זה בתא, והיום כותבים את זה בתת. מהסיבה הזאת. טוב, אבל נאמר ככה, האם זה יקדם אותנו בהבנת עולת ראייה? נראה לי שלא, ולכן אני מציע שנתקדם. כשהיה אמור הרב זל, תואם כוס תה מהול בחלב לפני התפילה. אגב, למה הוא היה עושה את זה? מטעמי בריאות, מטעמי בריאות. כן? כי אמו אמרה לו לעשות את זה, ולכן מצוי כיבוד אב. אגב, גם הרב צבי יהודה זצ"ל בעצמו היה שותה כוס תה עם חלב לפני התפילה. בגלל שהוא צריך לכבד את אמו שאמרה לו לעשות את זה. עכשיו, יש, הרב צבי יהודה היה לו עוד מנהג, אם כבר, והוא לקרוא את העיתון לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. טוב. כשהיה אמור הרב זל, תואם כוס תה מהול בחלב לפני התפילה, היה אומר, אחרי ברכות התורה, ברכות השחר, וקריאת שמע קטנה, וכי מדומה שגם אדון עולם, מקודם שיר, שיר חנוכת הבית לדוד. ואמר, בשם אביו, אדוני זקני הרשע זל, שגם כן נהג כך, שבפסוק מה בצע בדמי, וגומר שיש בו יוצאים בשעת הדחק בשיעור המועט של תפילה על הדם קודם האכילה, משום לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם ברכות י'. כן, המקור של ההסבר הזה אצל הסבא של הרב צבי יהודה. אם כי אני שמעתי את ההסבר הזה מהסבא שלי, שלא נראה לי שהוא שמע את זה מהסבא של הרב צבי יהודה. טוב, בואו נקרא עכשיו את הפסוקים. מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד, ארום ממך השם כדיליתני, ולא שמחת אויבי לי. השם אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. השם, העלית מתשאול נפשי, חייתני מגרי דיבור. זמירו לשם חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע באפור חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רינה, ואני אמרתי בשלווי בלימות לעולם, השם ירזונך אם אתה לעוז, סתרת פניך הייתי נבהל. לך השם יקרא ולשם את חנן, מהביצה בדעמי ותהיה לשחת היותך, אף אגיד אמיתך, שמע השם הכונני. השם עוזר לי, הפכת מספדי לי, מחולי, פיתחת עסקי ותאזן לי שמחה, למען זו חכבות ולא ידום. השם אלוהי לעולם עודקה, עד כאן המזמור, מכאן ואילך הפירוש. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הרגש הלבבי המתעמק בעומק הנפש, הצפון בחגבי החיים, שהתפרצותו הביטויית אינה יכולה להתלבש בביטויים כאם בתנועות קוליות מסודרות, שמהן בא הזמר. וכשהוא הולך ומתפשט, הולך ומתגלה, הולך ומתחבר אל המחשבה המיושבת, אוצר הדיבור והביטוי בגובה גודלה, מקום אשר השירה שם הצורה. משני אלה התכנים ביחד, יבוא העניין המורכב של מזמור שיר. בידוע, מובא בתלמוד, שדוד נענש על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות, שנאמר, זמירות היו לי חוקיך. על זה נענש דוד בפרץ בעוזה, שהוא קרא לדברי תורה זמירות. אבל אם הוא היה קורא לדברי תורה שיר או שירה, זה היה בסדר. הרי התורה נקראת שירה. מה ההבחנה בין שירה לבין זמרה? הזמרה זאת האסתטיקה החיצונית העולה מן המציאות. זמר, זה הרמוני, נחמד. שירה, זה בא מעומק העומקים של הנפש, דבר עצמותי. מלשון, שרשרת, דבר שבא מבפנים. זמרה, חוויה אסתטית מבחוץ. הבוחר בשירי, זמרה. אם יש שיר, אז הזמרה מתקדשת. כלומר, הממד האסתטי החיצוני, הוא איננו פסול אם הוא מחובר אל הקודש פנימה, אל השירה. אנחנו בעמוד קוף פה וב. לכן, אומר הרב, יש פה שתי בחינות, הבחינה העצמותית, השיר, והבחינה החיצונית, הרגשית, ההתרגשות השטחית, מזמור. מזמור, שיר. עד כאן מובן? מה לא? על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות, לא שירה. זאת אומרת, הוא ראה בתורה את הממד האסתטי, הנאה, היפה. וואי, תורה זה מעניין, זה יפה. זה נקרא זמירה. כן, מצוות, מצוות, לא, המצוות. שנאמר, זמירות היו לי חוקיך. אז זה כמו שמשל, אתה אומר, כן, מצוות אני מאוד אוהב. זה חוויה אנתרופולוגית מעניינת מאוד.
כן.
פולקלורית וכדומה, כן. ודאי שאתה יכול להגיד שאני נהנה מהמצוות. לכן, כשיש ממד של התחברות עצמותית, שירה, אז הזמרה מקבלת ערך. הבוחר בשירי, זמרה.
לא, אני אומר, כשדוד אמר את זה, אז הוא אמר, יכול להיות שזה רק פן אחד.
הוא אמר רק את הפן הזה, זה הבעיה. כשהפן הזה הוא מנותק, אז הוא נהנש על כך. האם דוד באמת חשב שזה הפן היחיד? יכול להיות שלא, אבל זה משהו הבליט. על זה באה על זה מחאה אלוהית, כן.
הייתי אומר, הבוחר בזמרי שירה.
בזמרי שירה, למה? לא, כי אני רגילה שזה נקודת ההתחלה, מאיפה זה מתחיל? מתחיל מן השיר.
הפסוק זה מזמור שיר.
אבל הפסוק זה מזמור שיר, נכון. אז בואו נראה. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לקרוא שוב את דברי הרב. בסדר? הרגש הלבבי המתעמק בעומק הנפש הצפון בחגבי החיים. שבהתפרצותו הביטויית אינה יכולה להתלבש בביטויים כי אם בתנועות קוליות מסודרות שמהן בא הזמר. כלומר, כן, הרב מוסיף לנו ממד שלא דיברנו עליו, והוא שבזמר יש, זה בעיקר המנגינה. מה שנקרא, אנחנו קוראים מנגינה, זמר. וכשהוא הולך ומתפשט, הולך ומתגלה, הולך ומתחבר אל המחשבה המיושבת, אוצר הדיבור והביטוי בגובה גודלה, מקום אשר השירה שם הצורה. אז פה המזמור זה המנגינה, ושיר זה הדיבור, המילים. אז אתה שואל, למה המזמור מופיע לפני שיר? לפעמים כתוב למנצח שיר מזמור, נכון? ופה מזמור שיר. שאלה טובה, אני עוד לא יודע מה התשובה. נקרא בפנים, נדע. משני התכנים ביחד יבוא העניין המורכב של מזמור שיר. הראוי להיות לנו למופת בתור הקדמה לכניסה לבית תפילתנו היותר עיקרית ויסודית. טוב, זה כאן הרב מדבר לפי מנהג אחינו האשכנזים שאומרים את הקורבנות בבית. נכון? ולכן ההתחלה של התפילה הציבורית בבית הכנסת זה במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אצל אחינו הספרדים אומרים את את הקורבנות בבית הכנסת. אז כאן זה הערה אחרת, בסדר? אבל כאן אומר, העניין המורכב של מזמור שיר הראוי להיות לנו למופת בתור הקדמה לכניסה לבית תפילתנו היותר עיקרית ויסודית, התאונה השפעה ממעמק הרגש ומחוויון המחשבה. מעמק הרגש, מזמור. מעמק המחשבה, חוויון המחשבה, שיר. בשפיכת נפש והגיון קודש המורכב משני הפלגים הללו גם יחד. ההכנה, הכשרתו של האידאל ההולך ומתהווה, הולכת ונמשכת על ידי עבודות תדיריות הקבועות במקום היותר מוכשר להתעלות היותר מקודשת. לכן, מתוך כל המזמורים, נאמר מזמור שיר דווקא על חנוכת הבית. כי החנוכת הבית זה המקום הקבוע של הקודש. היא הקוראה בקרבנו את ההתגברות הנשמתית, המאמצת את אלה שני הזרמים הקדושים בשיא גובהם, חנוכת הבית. מה? התכונה המיוחדת ברוממות קודשה לאישיות העליונה אשר נועדה להקים ולהכין כיסא כבוד מלא הוד השם, הקים עדי עד כירח ייקון עולם, דוד מלך ישראל חי וקיים, אומר סלע זה מתבטא לנו בכל מילו במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כלומר, דרך האישיות שקבעה מלכות קבועה. לעומת שאול, למשל, שמלכותו הייתה מלכות עוברת, ודוד כירח ייקון עולם. כן? זה מלכות נצחית. עד כאן ברור? מה לא ברור? פשוט, אנחנו זקוקים להכנות כדי להיכנס אל הקודש פנימה. אז אנחנו צריכים איזה מזמור שמכין אותנו. הוא מכין אותנו בשני מישורים. במישור הרגשי מזמור, במישור ההכרתי שכלי, שיר. עכשיו, מאיפה אנחנו ניקח את את התוכן של ההכנה? אנחנו נקרים את התוכן של ההכנה מן ההכנה בהידיעה שהייתה חנוכת הבית. כי חנוכת הבית זה היה ההכנה למקום שבו הקדושה קבועה. עכשיו אתה נכנס לבית הכנסת שהוא מקדש מעט ומעין הבית. ולכן כשאתה בא אל התפילה הקבועה ברגש ובשכל, אתה מזכיר לעצמך את חנוכת, את השיר והמזמור שהיו מחוברים לחנוכת הבית. עד כאן ברור? למה לדוד? כי דוד הוא זה שקבע מלכות קבועה גם כן. אז ממד הקביעות מודגש בזה שזו חנוכת הבית של דוד דווקא. עד כאן מובן? אהו, דברים איתך. אז זה המשמעות של מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. עכשיו, נשאלת השאלה שלך, אם לא ענה עליה. אני חושב שמה שרוצה לומר, שזמירות היו לחוקיך, אם זה מזמור שלא מביא לשיר, אז הוא פסול. מזמור שמביא לשיר, הוא כשר. ואז בסוף, פסוקי זמרה, הבוחר בשירי זמרה, זה מתהפך. כן, כשיש הפנמה של השיר, אז זה מקרין על הזמרה. ארו ממך, מה?
אתה אומר שזה לא מביא לשיר, אבל זה לא מביא לשיר.
מה טוב הוא עליך יעקב? מה טוב הוא? קודם כל ראינו שהרב פירש את מה טוב. נכון?
כן.
מתי אומרים מה טוב הוא? כשנכנסים. לפני שאתה מתיישב. מה שאין כן כאן, אז עדיין אין קביעות, זה רק הכניסה. פה אתה מתחיל את התפילה הציבורית. זה מתחיל במזמור, שיר. זהו.
אבל לפי הסדר כאן של אם הקורבנות נאמרים בבית, אז מה טוב הוא בבית?
לא, לא, לא. אם הקורבנות נאמרים בבית, אתה אומר מה טוב הוא בכניסה לבית הכנסת.
אתה כן. גם כתוב לך בסדוקה, אתה יכול את הכניסה
לבית הכנסת. כן, בסדר. כן. קודם כל, אחינו הספרדים נוהגים לומר את הפסוק הראשון בחנוכה. בסדר? עכשיו, למה נהגו ששאר השנה לא לומר את הפסוק הראשון? כנראה כי רצו לעשות הבדל בין חנוכה ללא חנוכה. זה פחות או יותר העניין. טוב. ארוממך השם כדיליטני. כל התרוממות והגבהת הערך האמיתי של האדם אינה חשובה להיות מבוססת כי אם כשהיא באה לתפקידה האמיתי אל הרום העליון של המהות העצמית של האדם בקישורו עם כל ההוויה כולה המתרוממת ברוממותו. ורוממותה של ההוויה בצורה אחדותית עם רוממותו של האדם החושב ומרגיש אותה אינה מוצאה את מקומה כי אם ברוממות ההקשבה של מקור החיים של חיי של מקור ההוויה של חיי החיים ויסוד היסודות של כל היש רוממות העניין האלוהי שימים תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה כוללת את האדם ואת העולם בהופעה מיוחדת מקיפה וממך השם כדיליטני. פשוט. הלאה. לא הבנת? טוב, בסדר, אז נסביר. יש, טוב, זה מחובר לרעיון שבאורות הקודש נקרא האחדות האלוהית הכוללת. מה זה האחדות האלוהית הכוללת? זה מתחיל כבר בנפש החיים להיות מבואר, שהאדם הוא לא יחידה פרטית. אני כאדם מחובר אל החברה, ואני מחובר אל הקוסמוס, אל ההוויה כולה, וגם ההוויה כולה היא מחוברת אל מקור ההוויה. לכן כשאני מדבר על זה שאני עולה אל השם, למשל החוויה שיש לפעמים אנשים שרוצים דביקות באלוהים, זה טעות לחשוב שזה עובר, שזה רק אני עולה. אני עולה עם הכל. הכל מתעלה, ולכן צריכה להיות קודם כל הכרה שאני מחובר אל הכל, ושהכל הזה מחובר אל מקור הכל. לפי זה ההתרוממות שלי היא בעלת ערך, רק כשהיא מגיעה להכרה של מקור הכל. ארוממך השם כי דיליטני. מה זה לדלות? כלומר הייתי למטה, העלית אותי. ואז העלייה הזאת, הדליה הזאת, היא גם מרוממת אותי ואת הבריאה כולה. לכן נאמר ארוממך השם, כאילו השם כאילו מתעלה בזה. מה אתה אומר?
אני מכיר בזה שאני מקושר לכל הבריאה העולם. כל מקרה אני מרגיש את
זה. זה נכון, אבל יש הבדל בין מה שאתה, באיכות ההרגשה הזאת. כן? למשל, זה הכוזרי אומר, יש אדם שהיה שיקור, ובזמן שהיה שיקור נהנה מכל ההנאות שבעולם. אחר כך הוא מתפקח, מספרים לו, הוא מצטער שהוא היה שיקור. כן? הוא מעדיף היה להיות בהכרה. כן. אז למה אתה לא אומר שהמקור כבר בקהלת רבה שמצוטט על ידי הרמח"ל שם? אם כבר. אתה יודע, כשהרב אומר משהו, זה בדרך כלל, זה מכל התורה כולה. איפה הרב יודע את זה? זה לא חידוש שלו. קרא את זה בתורה. אז בואו נקרא, עכשיו שהבנו את הכל, בואו נקרא שוב את הפסקה. כל התרוממות והגבהת הערך האמיתי של האדם, כן, אני מתרומם, מה הערך של ההתרוממות הזאת? אינה חשובה להיות מבוססת, כלומר אין לה חשיבות, ואינה נחשבת כדבר בסיסי, בנוי, כי אם כשהיא באה לתפקידה האמיתי. סתם התרוממות, מה זה שווה? אם זה התרוממות שבאה לתפקידה האמיתי, שזה אל הרום העליון של המהות העצמית של האדם. אני התרוממתי עד כדי עצמי. חזרתי אל עצמי. זו רוממות אדירה. מה זה עצמי? עצמות של האדם בקישורו עם כל ההוויה כולה. המתרוממת ברוממותו. כי ההוויה כולה מתרוממת כשאני מתרומם. זה מה שנאמר, דה, מה למעלה? מה התשובה? ממך. כל מה שלמעלה זה מכוחך, ממך. ורוממותה של ההוויה בצורה אחדותית עם רוממותו של האדם החושב ומרגיש אותה, גם זה, לא רק שאני צריך שההתרוממות שלי תהיה מחוברת אל הקישור שלי עם כל ההוויה. עכשיו, גם ההוויה עצמה שהתרוממה אינה מוצאה את מקומה כי אם ברוממות ההקשבה של מקור ההוויה, של חיי החיים, ויסוד היסודות של כל היש, של רוממות העניין האלוהי. כלומר, כביכול, רוממת את השם. מה, את השם עצמו אי אפשר לרומם? אפשר לרומם את העניין האלוהי. שממנו תוצאות להופעת האחדות המקורית של ההוויה, הכוללת את האדם ואת העולם בהופעה מאוחדת, מקיפה. אז זה נאמר, ארומך השם כדי לתעני, כן. ברוממות שמספקת ההקשבה של מקור ההוויה. מה זה ההקשבה של מקור ההוויה? יש שני אופנים להתבונן במציאות. או בעיניים או באוזניים. מה שנקרא השקפת עולם, הקשבת עולם. ביטוי שהרב הנזיר השתמש בו. מה זה השקפת עולם? השקפת עולם זה סוג של ציור. ציור רוחני. אני מצייר לעצמי, יש לי השקפת עולם, ניתן יהיה באופן מסוים לצייר את זה. לא שזה ציור דווקא גשמי, אבל זה כמין סידור של רעיונות במערכה. זה נקרא ציור, השקפה. השקפה זה בעיניים. ויש בתפיסה הזאת מעין גאווה. אני מקיף בהשקפתי את העולם. אני כמעט אלוהים בעצם. אני אלוהים. אני משקיף על הכל. אלוהים ישקיף ממרום קודשו. לעומת זה, יש עמדה של ענווה. אני לא יכול להקיף את הכל, אבל יש לי הקשבה. על ידי שאני כלי, אני קולט בתוכי את זרמי החיים של הבריאה. זה נקרא הקשבת עולם. עד כאן זה מובן? ולכן, כשאנחנו מדברים על יסודות האמונה של היהדות, אנחנו סוגרים את העיניים ואומרים שמה. לעומת התפיסה הפילוסופית שאומרת ראה. עד כאן מובן? זה יותר ברור עכשיו. אני מקשיב אל מקור ההוויה. דיינו אל כן, אני מקשיב, אני מלא הקשבה למקור ההוויה, ואז מתוך כך אני מתחבר. בסדר? זאת עמדה פסיבית של קבלה. על זה נאמר, משה קיבל. נכון, משה קיבל. אומר המהר"ל, התכונה של משה זה שהוא מקבל. זה התכונה של משה, שהוא מקבל. לכן משה קיבל. טוב. רגע, 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 רגע. איפה העניין, רוממות העניין? שורה, בבקשה. רביעית מלמטה. שלישית. כן. רוממות ההקשבה של מקור ההוויה של חיי החיים ויסוד היסוד של כל היש, של רוממות העניין האלוהי. זה דבר עמוק מאוד, מה שאמרתי. אחרי שאני מחובר אל כל ההוויה, וכל ההוויה מתרוממת בתרוממותי, הרוממות של ההוויה מרוממת את מה שקודם להוויה. דיינו, העניין האלוהי. מה זה העניין האלוהי? המילה עניין, אפשר לתרגם אותה לאינטרס. כן? זה הרב ציודה זצ"ל, שאלו אותו מה זה העניין האלוהי, והוא אמר, זה האינטרס האלוהי, האינטרס של ריבונו של עולם. כלומר, לקדוש ברוך הוא יש אינטרסים. הוא מקדם אותם דרך עם ישראל ודרך עוד הרבה דברים. אז העניינים האלוהיים, כאשר הם נעשים, הם מתרוממים בעצם זה שנחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אוקיי? טוב. אז זה רוממות העניין האלוהי. כלומר, במילים אחרות, מה שהרב אומר כאן, זה שאנחנו פועלים לא רק למען עצמנו ולמען העולם, אנחנו פועלים למען השם. כביכול הוא מרוויח משהו מהתרוממותנו. שזה דבר שמאוד קשה לקבל מהבחינה הפילוסופית. איך אפשר שריבונו של עולם יזדקק לנו? אבל זה מה שנאמר, נכון? בואו, טוב. ולא, אז ארוממך השם, כלומר, בעצם הרב לקח מאוד ברצינות את הביטוי, ארוממך, לא שאני מרומם אותך בפה שלי, אלא אני בפועל פועל משהו לרוממותך. ארוממך השם. בזמן שאתה בזמן שאתה דולה אותי, כי דיליתני, זה עצמו מרומם אותך.
זה כאילו
לקמה
שכינת מאפרה?
כמו?
לקמה
שכינת מאפרה? בדיוק, לקמה שכינת מאפרה. וכדומה מהביטויים האלה. שאומרים שכביכול הקדוש ברוך הוא זקוק להיוושע. כמו שאנחנו אומרים, לישועתך קיוויתי השם. ביטוי חריף, לא? לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך לישוע?
השם.
השם צריך, נכון? הוא צריך את הישוע שלו. לא? ואיך היא נעשה את הישוע? דרך ישועתנו. אז יצר לי, לישועתי קיוויתי השם. אז תגיד, לישוע שבא ממך. למה אתה אומר לישועתך? זה על דרך הפשט. אבל דרך העומק זה לא ככה. אתה יכול לענות, תגיד לו שאני לא נמצא. מה? מה, תעשה מה שאתה רוצה. יפה. כן. אפשר להבין את זה ככה, כן? אבל יש בעיה אחת שבתנך... מה?
מהישועה שלך?
כן, הוא אומר, הישועה שבא ממך, שאתה תושיע אותי. ככה
אמר.
כן, לישועתך, תושיע אותי. לישועה שבא ממך.
בעצם עכשיו
אתה... בעזרתך. בעזרתך, ככה אי אפשר להבין. כן, אבל יש פסוק בשירת דבורה. אורו מרוז אמר מלאך, יאמר מלאך השם, אורו ארור יושביה, כי לא באו... לעזרת השם. ביטוי מוזר, לא? מי אתה צריך, מי צריך עזרה פה? לא באו לעזרת השם. ככה טוב. תמיד אומרים, בעזרת השם. הביטוי התנכי זה לעזרת השם. אז ברור שיש פה איזו שאלה מפורסמת, כן? איך אפשר להגיד דבר כזה? האמת היא, אני רגיל תמיד להסביר שיש בזה גימל שיטות. שיטת הפילוסופים, שיטת תורתנו ושיטת עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה, אני מקדים מראש כדי שתירגע שהתורתנו זה הנכון. עכשיו, הפילוסופים אומרים, אלוהים לא צריך את האדם. לא צריך שום דבר. הוא מסתדר לבד, הוא אפילו לא שם עליך, הוא לא יודע שאתה קיים בכלל. זה השיטה הפילוסופית.
ואז מה?
אז הוא אדיש.
אה?
אז הוא אדיש אליך.
לא, אז אנחנו מסבירים את הפסוק הזה.
הפילוסופים?
כן.
אני לא יודע, מה זה משנה כעת? אנחנו, מהי השיטה של הפילוסופים? אתה רוצה להסיט אותי מהדיון? בבקשה, אבל... השיטה של עובדי עבודה זרה היא שהאלים זקוקים לאדם. אם האדם לא יזון אותם, יהיו רעבים. הם יעשו בלגן. ואז יוצא שאתה מקטין את האל למידתו של האדם. כן? השיטה של תורתנו היא... שלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים לא צריך אותך. ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותך. ג', אז הוא צריך אותך. כלומר, סעיף א', אם תשימו לב, דומה לשיטת הפילוסופים, סעיף ג', לשיטת עובדי עבודה זרה, וסעיף ב', הוא המיישב. כי מה שבעייתי בעמדה של עובדי האלילים, זה שהם מכריחים את אלוהים להזדקק לאדם. וזה קטנות. זה גם לא לוגי, איך אפשר שהסיבה תהיה משועבדת למסובב. אבל, לפי סעיף ב', רצונו החופשי של הבורא להזדקק לאדם, הופך את פעולת האדם לפעולה משמעותית, היא פועלת על אלוהים. אבל לא בגלל שאלוהים מוכרח, אלא בגלל שהוא רצה. אז זה רוממות עוד יותר גדולה של הקדוש ברוך הוא שהוא הסכים שהעניינים שלו יושלמו על ידי האדם. עד כאן ברור? ها؟ ليه ده طار طنوي مينيه؟ مش عباره عن كده. ده لكوخ من زوار פרשת פנחס. زوار פרשת פנחס. ليه ده طار طنوي مينيه؟ נו, אז מה? בתפיסה הזאת, אז אין מקום בכלל לכל הדיון. נכון. אנחנו, בכלל, כל התפילה בנויה על ההכרה שאנחנו לא אלוהים. כי אם אני מפתח את ההכרה שאני בתוך האלוהות, אין מקום לתפילה, כי לא חסר כלום. לכן, איך פותחת תפילת 18? עם איזה מילה? לא, אדוני, א' ד' נ' י', שם אדנות, ולא שם הוויה. אם זה היה שם הוויה, לפי השפע של שם הוויה, אין מקום לתפילה. אבל שם אדנות מראה שיש לי אדון, אם כן אני חסר. לכן יש מקום לתפילה. בסדר? זה ההבדל. כן. אז הסברנו קצת יותר, כן? העניין של ההזדקקות של אלוהים אל האדם, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה להיות זקוק. כן? כן, ודאי, זה בדיוק העניין. ודאי, רק שאנחנו אומרים שכל ההשקפה של עובדי עבודה זרה היא נכונה מצד מה ופסולה מצד אחר. היא נכונה מצד המציאות שהקדוש ברוך הוא תלה את השלמת היעדים שלו בנו, והיא פסולה מצד שהם חושבים שזה הכרח בטבע של האלוהות. כמשל, הצ'ונט המפורסם. מכירים? מכיר את משל הצ'ונט? אתה מכיר את משל הצ'ונט? משל הצ'ונט, שאני רגיל להביא בנושא הזה. אתה מכיר? מה? לא, לא, זה בכלל לא זה. אבל מאחר, יש חלק מהקהל שיודע, אז אני מהסס אם להסביר או לא. כן? ואתם מוכלים? מה? כן. טוב. אבל לא, פשוט, יש אמא שמכינה את השבת, ויש יוסי הנודניק מושך בחצאית, ולא נותן להכין את השבת כמו שצריך, הוא משועמם מסכן, עושה שטויות. אומרת לו, האמא, יוסי, אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה של הצ'ונט. צ'ונט זה הכוונה חמין. כן, צ'ונט זה חמין. זה בא מהצרפתית צ'ולנט. שולן, הצרפתית העתיקה, זאת אומרת, מתחמם לאט, שולן. כן, אז היא אומרת לו, אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה, אור הוא עיניו, הוא מקלף את תפוחי האדמה, למחרת בבוקר, אמא אומרת, אתם יודעים, הצ'ונט הזה, מי עשה אותו? זה יוסי, והוא מלא גאווה, מבסוט, הוא זה שעשה את הכל. הוא עזר לאמא. עולה השאלה, האם היא צריכה אותו, את הקילוף הזה? היא לא צריכה, היא יכולה להסתדר גם בלי זה. אבל עכשיו שהיא הטילה עליו, לקלף את התפוחי אדמה. אז באמת הצ'ונט יהיה תלוי בו, כי אם הוא לא יקלף, הצ'ונט לא יהיה מוכן. זאת אומרת, למענו, היא הזדקקה לו. מובן? מכאן אתה למד שיש השלכות תיאולוגיות חמורות מהמטבח היהודי ביום שישי אחרי הצהריים. טוב. אז זה מה שהרב אומר כאן. אפשר להוסיף כי הרב הצד משל הצ'ונט. ולא שמחת אויביי לי. שמחת האויב של האיש הקשור בקדושה העליונה עד שרוממותו היא רוממותה של הקדושה, רוממות השם בכבודו, היא התכונה היותר מסוכנת לעולם. כלומר, אויב של מישהו שהוא בתחרות איתו. כן, אני בתחרות איתך, אתה עושה כסף, גם אני רוצה כסף, אני האויב שלך. מטרתנו בחיים, כסף. אז אמנם זה... וכשאתה נופל, אני מבסוט. זאת שמחת אויב שאיננה מסוכנת כל כך. אבל אם שמחת האויב היא שמחה של נגד מי שהתרוממותו, היא רוממות העניין האלוהי, כמו שדוד היה, אז שמחת אויב כזה היא שמחה מסוכנת מאוד. כי היא מכוונת נגד תיקון העולם כולו, והמגמות היותר חיוביות שיש בעולם. יש שאלה מעניינת. האם יש בעולמו של המאמין מקום לכופר? מה התשובה? כן, בוודאי. כי אני מבין שהעולם הטבעי איננו מגלה את השם. אני זכיתי לשמוע את דבר השם, אז אני יודע שאלוהים מדבר. אבל אני יכול להבין שיש מישהו שלא מודע לזה. אז האפיקורוס, יש היגיון לקיומו בעולמו של המאמין. אבל עבור האפיקורוס, המאמין הוא אדם מסוכן, הוא משוגע. הוא מערער את היציבות של העולם. לכן השנאה של האפיקורוס כלפי המאמין היא יותר מסוכנת. מובן? יכול להיות, אבל זה לא שנאה מסוכנת. כי יש כלומר, המאמין יש לו בציור של העולם שלו, בהשקפת עולמו, יש היגיון לקיומו של האפיקורוס. לכן, בסדר, לכן לא צריך לסנוע, לכן גם אם הוא שונא, זה לא שנאה מהותית. לעומת זה, אצל האפיקורוס, המאמין הוא יצור משוגע. משוגע הוא מסוכן. נכון? אז צריך להרוג אותו. אתה מאמין. מובן? אז זה מה שכאן הרב כותב. שמחת האויב של האיש הקשור בקדושה העליונה, שרוממותו היא רוממותה של הקדושה, רוממות השם בכבודו, היא התכונה היותר מסוכנת לעולם. כשידם של רשעי עולם היא תקיפה, עד כדי לשמוח בירידתם של צדיקים נושאי דגל הקודש ורוממות השם בעולם. אפשר לחשוב כאן על הנאצים, כן? שהיטלר, ימח שמו, אמר לבריאות, שלא ייתכנו שני עם סגולה. זה או הם או אני. נכון. עכשיו אומר, כשידם של רשעי עולם היא תקיפה, עד כדי לשמוח ברידתם של של צדיקים נושאי דגל הקודש ורוממות השם בעולם, אז אור הקדושה משתפל בעולם. ושיר גדול ונשגב עלינו לשיר בכל עת, אשר אנחנו רואים שקרן הקודש מתרוממת עד כדי אותה המדרגה שלא יוכלו האויבים של עבדי השם הנאמנים להיות שמחים על שפלותם, שאז נגדעת היא קרנם של זדוני ארץ, וקרנות צדיקים מתרוממות במין השם, הרוממה ועושה חיל, הרוממך השם, כי דיליתני, ולא שמחת אויבי לי. כן.
איזה קורה
כשהאויבים
לא שמחים?
שנאה זו לא שמחה. יכול להיות שעשיו שונא את יעקב, והוא עוד לא שמח, כי יעקב ניצח. אוקיי? Okay? יש שני מצבים של השונא. יש שונא שניצח, יש שונא שלא ניצח. כשהוא לא מנצח, הוא לא שמח. ברור?
הוא קודם רוצה לנסה להפיל את ה...
הוא מנסה, ולא תמיד הוא שמח, כי לא תמיד הוא מצליח.
הרב, דרך פה כמצב שהאויב שמח?
בוודאי. ולא שמחת אויבי לי, זה מה שאני קראתי פה, נכון? או שאני לא, שקראתי לא נכון.
שמחת.
נכון. השם אלוהי, כן, בבקשה? זה שאלה יפה. פעם ילד אחד אמר לי, מדוע הגויים שונאים אותנו? אמרתי לו, כי אנחנו עם סגולה. אז הוא אמר, אז אולי נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה, ואז הם לא ישנאו אותנו. זאת השאלה שאת שואלת. תשובה אי אפשר להסתיר. זה כמו, כמו חומר רדיו-אקטיבי. זה מקרין מעצמו. זה הבעיה. וככל שאנחנו משתדלים יותר להסתיר, זה משפריץ מאיתנו יותר. גם אדם פרטי, מעלתו של אדם היא לא דבר שאפשר להסתיר. מעלתו של אדם זה דבר שמורגש. אפשר להסתיר לדקה, לשתי דקות זה כבר מתחיל להיות קשה. כן. הוא מדבר כשהגויים תקיפים, שאויבי השם תקיפים.
כן, אז אולי להמשיך מה שהיא אומרת, אולי לנסות שאנחנו לא... להתדד עם הגויים כדי שהם לא יהיו איתנו סוגיים, שלא יתנסו לאורית.
יש מצבים של שפלות. אתה צריך להיות בשפלות, בגלות זה כך, נכון? אבל כשאתה מבזה את עצמך, כשאתה במצב של תקיפות, אז מבזים אותך עוד יותר. כן, כמו שאומרים אויבינו, אם אתם לא מוכנים לשמור על מקום קברי אבותיכם, סימן שזה לא אבותיכם. אז גם בתל אביב אין לכם מה לחפש. נכון? פשוט מאוד. השם אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. מה הקשר? למה צריך להגיד כאן השם אלוהי? דרך כלל כשאומרים השם, לא אומרים אלוהי, לא מוסיפים על אלוהי, נכון? אז אומר, מפני שהשם הוא אלוהי, המשרה עליי את אלהותו המיוחד לכל בריאותיו, כאילו רק הבריאה הזאת היא לבדה שלו, כי אין הריבוי של היצורים מטשטש ומחליש כל דהו מהיחס והקשר היחידי והפנימי שבין היוצר ליצוריו, כי כולם נבראו כדי לדווקא בו, ועל כן שם החוק האלוהי כי השוואה אליו היא תביא את הישוע, מפני שבזה האדם חוזר ושב למקור הווייתו שהוא מקור שלמותו והשלמות הגמורה מסלקת כל חיסרון, והרפואה מוחלטה מוכרחת לבוא. השם אלוהי שיבעתי אליך ותרפאיני. חידוש יפה, נכון? הלאה. השם אליטה, מה? כן, מה שערב כאן, זה בא להסביר אלוהי לשון יחיד. לא אלוהינו, אלוהי. אלוהי זאת אומרת שבעצם יש צד לומר שאני מול האלוהות לבדי. בדיוק הפוך ממה שקראנו בפסקה הראשונה. הרוממך השם כדיליתני, שמתוך הקישור שלי אל קלות ההוויה, אז מתרוממת כל ההוויה יחד עמי, ואז העניין האלוהי מתרומם. כאן יש גם צד הפוך, שכל בריאה מצד עצמה, יש לה גם קישור ישיר עם האלוהות. מה שנקרא יחידה. כן? הרי מדברים שבנפש יש חמש מדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז יש נפש של הפרט, רוח זה כבר גרוחני, נשמה של הכלל, חיה זה החיבור של כל זה, יחידה, הקשר שלי עם האינסוף, כפרט. כלומר, יש צד עליון של היחידה שהיא למעלה מכל חילוקי המדרגות. אז מצד זה יש יחס ישיר, השם הוא אלוהי. כיוון שהוא אלוהי, ממילא כשאני אשבע אליו, הוא ירפאיני.
מה הכוונה לירפאיני?
ירפאיני מכל חיסרון.
חיסרון של מה?
כל מה שצריך רפואה. תגיד איך שאתה רוצה. הרי אתה אומר בתפילת העמידה, רפאנו השם ונרפא, או שאינו ונבשע. אז מה זה ונרפא? פיזית, נבשע, נפשית. הרי יש שני סוגי מחלות. מחלת גוף, מחלת נפש. אני אבקש ישועה ורפואה. זה בטוח יקרה. הרי אם אתה מתפלל, השם עונה לך. לא ככה? לא, אם אדם יש לו בעיה, הוא מתפלל, ואז הבעיה מסתלקת, לא? יש רק, מה? מה אתה אומר? שזה לא ככה?
לא
תמיד. אז זה קושיה. זה שזה לא קורה, זה קושיה. כלומר, למשל, בדיוק, הגמרא אומרת, יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. מה זה ולא נענה הזה? כלומר, הגמרא מבינה שזה לא נורמלי שלא נענית. התפללתי, הייתי צריך להיענות. לא נעניתי, אז צריך להבין למה. כן? מה? בסדר, בסדר. אז, אבל נגיד שאפשר לדעת. בסדר? נעניתי, שהשם ענה לתפילתי, כן? אז השאלה היא, באופן עקרוני, אם אני מבקש, אני נענה. התפללתי, לא נעניתי, זה קושיה. בדיוק הפוך ממה שהתפיסה הרציונליסטית חושבת. אתה אומר מילים, זה לא אמור לפעול. אם זה פעל, זה נס. אז זה בדיוק הפוך. לכן אומר, השם אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאיני. ברור, זה צריך לקרות. זה לא קורה, יש בעיה. כן, מה אתה אומר? מה? בבקשה? זה הנפש מצד עצמה, זה הנפש מצד חיבורה אל האלוהות. בסדר? כשאני אומר נפש, זה החלק שבי שאומר אני. כשאני אומר יחידה, זה החלק, זה הנפש שלי בתור הופעה של האלוהות. כן? זה בדיוק הפוך. כן. ודאי שיש תשובה לקושיה. זה כבר למדנו פה במבוא. כן. למה ישוב והתפלל? הרב מסביר למה הוא לא נענה. כן? טוב. מה? לחזור. אנשים פה יסכלו אותי, יגידו, אתה עוזר על עצמך כל הזמן. הם מוכלים? בסדר, יאללה. למה? אני מתפלל על משהו, סימן שהוא חסר לי. נכון? עכשיו, למה הוא חסר לי? כדי שיתפלל. מה זה טוב שיתפלל? על ידי שיתפלל, אני אעבור שינוי. ולכן, בגלל שאת השינוי הזה עוד לא עברתי, היה חסר לי הדבר שאני מפלל עליו. אבל יכול להיות שהתפילה הראשונה עשתה רק חצי מן השינוי שהמצופה ממני לעשות. לכן עדיין המבוקש לא הגיע. אבל זה לא שהתפילה הראשונה לא פעלה כלום, היא פעלה משהו. ברור? כי אם לא הייתי צריך להגיד, מה, הרי יתפלל אדם ולא נענה, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את תפילתו, אז למה יחזור ויתפלל? נכון? אלא אדרבה, הקדוש ברוך הוא רוצה את תפילתו, רק הוא עשה רק חצי עבודה, לכן יחזור ויתפלל כדי להשלים. ואז יבוא המבוקש. וזה בעצם מה שחזל אמרו, שמשה רבנו היה צריך לעבור 516 שינויים בתוך נפשו כדי להיכנס לארץ ישראל. לכן החזל אמרו, הוא יתפלל 515 תפילות, כמניין והתחנן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תתפלל עוד אחת, אתה תקבל, אבל אני לא רוצה. אז בבקשה, אל תתפלל. בסדר? משמע שאם משה היה מתפלל, הוא היה נכנס לארץ. כי הוא הבין שהקדוש ברוך הוא יש לו בקשה מנומסת מאוד, שמשה לא יעשה את זה, כי זה היה גורם לנזק עצום לעם ישראל. כלומר, כן, טובתו האישית הייתה גורמת נזק לאומה. לכן משה הסכים לא להיכנס לארץ. לא, זה מה שאמר לו השם, רב לך. אתה אומר שהתפלל גם על זה. יכול להיות שאי אפשר היה לפי אותה שעה. לא יודע. טוב. אבל הוא עבר. תקטו שינויים. כלומר, משה אחרי 515 תפילות הוא כבר לא אותו אדם. הוא אדם אחר. ברור שדווקא חסרון ההיענות למבוקשו פעלה למענו. זה בא למענו. אוקיי? תהייתי? אז זה מה שאומר כאן, השם אלוהי, שבעתי חבתי פעיני, בואו נקרא את זה שוב, והכל עכשיו יתברר כשמש בצהריים. מפני שהשם הוא אלוהי, המשר... עליי את אלוהותו, המיוחד לכל בריאותיו, כאילו רק הבריאה הזאת היא לבדה שלו. השם הוא אלוהי, לא אלוהי הכל, הוא אלוהי שלי. כי אין הריבוי של היצורים מתשתש ומחליש כל דהו מהיחס והקשר היחידי והפנימי שבין היוצר ליצוריו. מה זה משנה אם יש עוד יצורים? כי כולם נבראו כדי לדבוק בו, ועל כן שם החוק האלוהי, כי השוואה אליו היא תביא את הישוע. אני משווה, והוא מביא ישוע. מפני שבזה האדם חוזר ושב למקור הווייתו, שהוא מקור שלמותו, והשלמות הגמורה, מסלקת כל חיסרון. והרפואה המוחלטת מוכרחת לבוא. השם אלוהי, שיבעתי אליך. ממילא, ותרפאני. עד כאן מובן. אם זה, מה? נכון, זה חזרה אל מקור החיים. עד כאן להיום. שלום.